רובנו רואים רק את התוצאה, תקנה, טופס, החלטה. אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים, שם, במסדרונות ובישיבות, שבהם מתעצבת המדינה?
באנו לחשוף את האנשים, את העשייה השקטה ואת המשמעות הגדולה שמאחורי כל פעולה במגזר הציבורי.
אני מוריה אליאס זאדה, סגנית מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
ואני מירי בן פז, מנהלת תחום פיתוח למידה ארגונית באגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
וזה גובקאסט, הקול הפנימי של שירות המדינה.
בואו נתחיל.
היום אנחנו נמצאות עם נעמי זריז. נעמי עוסקת באחד התחומים הרגישים והאנושיים ביותר בשירות הציבורי, התחום של אימוץ ואומנה. בפרק הזה נסלול לא רק לעבודה עצמה, אלא גם ללמידה מהחיים, המפגשים עם ההורים וילדים, והמשמעות של צמיחה מקצועית בעולם הרווחה. שלום נעמי, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנתם.
אז נתחיל בשלוש שאלות קבועות שאנחנו שואלות כל אורח ואורחת בפודקאסט. אז אנחנו פותחים בלמידה. מה למדת בשנה האחרונה?
וואו, זו שאלה מעניינת, כי כל המסע שלי בעבודה זה למידה ושיעור אחד מתמשך. אם אני חושבת על השנה האחרונה, לקראת הפרישה לפנסיה, יצא מצב שהגיעה מנהלת חדשה לפני שנה. אני הייתי לקראת פרישה. היא הגיעה מתחום הרווחה, אבל לא מתחום האומנה, והייתה צריכה הרבה ידע על התחום. והחיבור בינינו יצר גם את האפשרות שלי לתת מהניסיון שלי, מהידע שלי ושלה ללמוד ולקלוט, ובגלל זה גם דחיתי את הפנסיה בחצי שנה, ולמדתי שכשאתה רוצה לחדש או לשנות דברים, אתה חייב לדעת מה עשו קודם, למה עשו קודם, להבין לפחות, כי אחרת אם אתה לא לומד את זה, אתה כל הזמן מסתובב במעגלים, אם אתה רוצה להתקדם קדימה, חשוב גם לדעת מה היה קודם, מה היו השיקולים. אז זה ככה הייתה הזדמנות כזאת באמת לתת מהניסיון שלי, ולהשאיר אותו בשירות האומנה, וזה גם היה למידה וגם מתנה שזכיתי ככה לקראת הפרישה.
זה ממש חשוב, אני חושבת שכל פעם שנכנסים לתפקיד חדש, לפחות אני תמיד שמעתי של באמת להיכנס בענווה, היו אנשים טובים לפניך, והיו גם אנשים טובים תמיד. באמת אנחנו תמיד נכנסים ורוצים לשנות, אבל לפעמים ללמוד מה היה זה שיעור לא פחות חשוב מכל שיעור. אז תודה. ולשאלה השנייה, שיעור מהדרך. מה היה הרגע הכי מלמד בקריירה שלך?
היו המון רגעים מלמדים כל הזמן, כמעט, אפשר להגיד כמעט כל יום. אני חושבת שהנקודות הכי משמעותיות היו כשהחלטתי לוותר על אזור הנוחות, לצאת ממנו לתפקיד חדש, לעזוב את התפקיד שהייתי בו, תפקיד שידעתי לעשות, שהכרתי, שהכירו אותי, שידעו מה אני שווה, לסגור את הפרק ולעבור לפרק אחר. אמנם אף פעם אתה לא מתחיל דף חדש, תמיד אתה לוקח איתך את הניסיון, אבל בכל זאת אתה מגיע למקום שאתה לא יודע, יש לך הזדמנות ללכת לתחומים טיפה אחרים, ושם צמחתי הכי הרבה מהאופציה הזאת, באמת להיפרד ולהתחיל משהו חדש. אני לא טובה בזה. היום הצעירים עושים את זה מהר, ככה, את השינויים. אני חושבת שצריך לעשות, לא מהר מדי לעזוב תפקיד, אבל גם לא הרבה מדי להישאר בתפקיד, וזה המקומות שלמדתי מהם מאוד.
ועכשיו בכלל נפתחת לך דלת ו... אז שיהיה רק טוב בה.
תודה, תודה.
ולשאלה השלישית שלנו, בעצם גם הפודקאסט שלנו זוכה להאזנה מאוד משמעותית, גם בקרב עובדים ותיקים בשירות המדינה, אבל גם בקרב עובדים חדשים, שככה, אז זו הדרך שלהם באמת ללמוד ולהכיר יותר. אז מה היית רוצה שכל עובד חדש בשירות המדינה ילמד ממך, או ילמד בכלל?
אני חושבת על שלוש נקודות ככה משמעותיות. אני חושבת שקודם כל לזכור שאנחנו נותני שירות, להיות זמינים ופנויים למי שצריך לקבל את השירות. זה שיעור הראשון שצריך ללמוד אותו. אז הדבר השני זה לא לעבוד לבד, לעבוד עם שותפים, ליצור שותפויות גם בתוך המשרד, גם במשרדים אחרים, גם מחוץ לארגונים, שירותים אחרים. זה הדרך להגיע לשינויים הכי משמעותיים. והדבר השלישי שחשבתי עליו זה אנחנו המון עסוקים במה אנחנו לא מצליחים ומה חסר, ואצלנו באומנה למשל, כמה אנחנו לא מצליחים לתת משפחות אומנה לילדים, אבל צריך להתעכב גם על ההצלחות, על מתי שאנחנו כן מצליחים למצוא משפחה לילד. אם אני חושבת על השנתיים האחרונות למשל, שכל המדינה שלנו או במילואים או התפנתה, אז כל ילד, כל משפחה שהצליחה להתפנות למשימה הזאת, לפתוח את הבית שלה, לקלוט ילד, זה לא מובן מאליו.
זה עולם ומלוא.
וצריך לעצור על זה, ולא להיות כבר עסוקים בילד הבא שלא מצאנו לו משפחה. וחשוב מאוד לתת מקום להצלחות, לא להתאהב בהם, אבל ללמוד ולתת להם מקום.
זה ממש חשוב, ובאמת גם פה זה פלטפורמה כזו לשתף גם בהצלחות, נכון? לאורך הדרך יש גם דברים שפחות עובדים, אבל ההצלחות, הן, כמו שמוריה אמרה, הן ממש עולם ומלואו, במיוחד בתחום שלך. אז כבר ככה בואי נצלול לשאלות עצמם, שנשמח להכיר אותך יותר. את עובדת עם משפחות וילדים, הן באימוץ והן באומנה, וזה שני עולמות שונים, אבל מכנה משותף עמוק. מה בעינייך הופך את העבודה הזו לשליחות? אני חושבת שזה די ברור, אבל זה יהיה מעניין לשמוע את זה מהזווית שלך. וגם איך את שומרת על תחושת משמעות, גם כשמולך יש סיטואציות, אני מניחה, לא פשוטות לאורך הדרך.
אז אולי אם אני אגיד קודם קצת את המסע שלי. קודם כל, הבחירה שלי להיות עובדת סוציאלית הייתה בגיל מאוד צעיר. בצבא לא הכרתי עובדות סוציאליות, לא ידעתי על עובדות סוציאליות. משהו בבטן אמר לי, זה מה שאני רוצה לעשות. ואני זוכרת אפילו פסיכולוגית, חברה של אמא שלי שניסתה לשכנע אותי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, אמרה לי, זה קטן מדי בשבילך עבודה סוציאלית. ואמרתי לה, לא, אני רוצה להשפיע לא רק בחדר הטיפולים, אלא גם על תהליכים חברתיים, אני רוצה להיות מעורבת, ובאמת אני לא יודעת מאיפה, היה לי את העוז ואת להבין את הדברים האלה ואת החוכמה, ובאמת זה היה נכון. אני התחלתי בתחום של השירות למען הילד, השירות לאימוץ, עבדתי שם 23 שנים, במהלכם גם אני אימצתי ילדה. חשבתי לבנות משפחה, רציתי לבנות אותה בזוגיות, ללדת, ולא הצלחתי, ואחרי כמה שנים של טיפולים, אימצתי ילדה, הייתה תינוקת בת שנה, היום היא בת 23, קסם של ילדה, זו הייתה ההחלטה הכי קשה והכי נכונה בחיים שלי, ואחר כך, כשהבת שלי הגיעה לגיל 10, הרגשתי שזה יותר מדי מתערבב, העבודה והחיים, ואני צריכה קצת מרחק מהעבודה, ואז עזבתי את השירות למען הילד, עברתי לתחום של נפגעי עבירה, שזה לכתוב תזכירים, להשמיע את הקול של הילדים שנפגעים בבית המשפט. זה היה לי לא פשוט.
זה נשמע. עבדתי
שם 3 שנים, אתה כל הזמן בעולם של ילדים שנפגעים, זה היה בדיוק הגיל שצריך לשחרר את הילדים, את הילדה שלי, לתת לה ללכת לבד, וראיתי בכל אדם ברחוב בערך פוגע פוטנציאלי, והחלטתי שזה לא יאפשר לי להיות אמא בריאה וילדה בריאה לגדל, ועזבתי את התחום, והתפנה התחום של האומנה, הלכתי לתחום של האומנה, הייתי 5 שנים מפקחת מחוזית במחוז תל אביב, ואחר כך עברתי למטה ויותר להיות מעורבת במדיניות. אז מבחינת השליחות, אני חושבת שכל היכולת הזאת היא להביא את הקול של ילדים, ילדים שנפגעים, ילדים שלא יכולים לגדול בבית הוריהם, וגם הורים שלא יכולים לגדל את הילדים שלהם, לגעת שם במקום הכואב הזה, עם המון רגישות, עם המון צניעות, לא לבד אף פעם אתה מחליט החלטות כאלה, ותמיד יש תהליכים של בית משפט, לפעמים תהליכים ארוכים מדי, אבל באמת להביא את הכוחות של הילדים, להביא את להיות כל הזמן מעורב ביצירת משפחות חדשות, ביכולת של ילדים להיקלט ולהשתייך למשפחה חדשה, לזכות בהורים, לזכות באמון, של במבוגרים, בביטחון של מבוגרים, זה כל יום לגעת בשליחות ובמשמעות, ובאמת זה לא היה חסר בעבודה שלי, ואני מודה על כך, כי אני באמת כל השנים אוהבת העבודה, ועושה אותה מתוך איזושהי אמונה פנימית ככה, ולעת כזה, כאילו של היום הראשון.
שומעים ממש את התשוקה בקול שלך.
קיימת.
מעניין אותי מבחינת נתונים, כמה אימוצים יש במדינת ישראל בשנה?
אימוצים עכשיו, אני לא עובדת כבר באימוץ, אני עובדת באומנה, אז אני לא יודעת להגיד מספרים מדויקים בתחום הזה, יותר בתחום של האומנה אני יודעת להגיד, אבל עם השנים גם היה אימוץ חוץ לארץ, וכל המדינות נסגרו בפני מדינת ישראל, אם זה רוסיה, היו הרבה אימוצים, וזה נסגר גם בארץ. תהליכים של בתי המשפט הם תהליכים מאוד מאוד ארוכים. אני חושבת שזכויות הורים עומדות מאוד בפני בית המשפט, ופחות אולי זכויות ילדים, ופחות רואים את הילדים בבית המשפט, וכולנו מבוגרים, וכולנו מזדהים עם מה זה לקחת לילד, להורים את הילד שלהם, ולא לתת להם להיות הורים לילד שלהם, אבל ילדים נפגעים, וההימשכות של התהליכים היא פוגעת
בזה,
ועם השנים יש צמצום מאוד גדול של מספר הילדים שנמסרים לאימוץ.
כי בעצם עושים הכל כדי לאפשר לילדים להמשיך לגדול במשפחת המוצא?
או לתת להורים את ההזדמנות. האומנה לעומת האימוץ היא סידור זמני. ואז בעצם יש את האפשרות, בעצם התפיסה היא שאנחנו מוציאים את הילד לתקופה, בזמן הזה נותנים את המשאבים להורים להשתקם, לאסוף את הכוחות שלהם, שהם לא צריכים לדאוג לילד שלהם, ואז הם יוכלו לקבל את הילד בחזרה. מצב בשטח שמעטים ההורים שמצליחים לאסוף את הכוחות, ובאמת להיות מסוגלים לקבל את הילד, ואז מצד אחד יש לנו הרבה ילדים שזקוקים לאומנה, אבל ילדים שכאילו נמצאים בסידור זמני, פעם בשנה יש דיון לגביהם, איזושהי חוויה שאין קביעות, אין ביטחון, כמה שההורים, האומנים, שבאמת אני חושבת שזה אנשים, ארץ ישראל הכי יפה שיש, שפותחים את הבית מכל האוכלוסיות, מכל המגזרים, אבל כל הזמן בחוויה שיכולים לבוא ולקחת להם את הילד. יום אחד יכולים לבוא ולהגיד, זהו, עכשיו הוא עובר למשפחה שלו. והמתח הזה והסימן שאלה הזה, הוא לא נותן את
להתקשר.
את ההתקשרות, הוא פוגע בה, הוא נותן, כי אתה מגדל ילד, אתה מתקשר, אתה לא יכול להגן על עצמך, כי אחרת אתה לא תוכל לגדל את הילד, אבל זה עדיין משאיר את החוויה הזאת של הזמניות, ופוגע בילדים. יש כ-5,000 ילדים היום שנמצאים באומנה. משרד הרווחה לפני כמה שנים יצאה הוראה של מנכ״ל שכל ילד מתחת לגיל 8 שדנים על הוצאה מהבית, קודם כל לבדוק את האפשרות של אומנה, ורק אחר כך פנימיה או סידור אחר, ובתוך האומנה קודם כל לבדוק את האפשרות שזה יהיה אומנת קרובים, שקרובי המשפחה עם הסבים, הדודים, האחים הגדולים יכולים לגדל אותו, זה בעדיפות ראשונה. זה יותר מורכב סידור במשפחה, אבל זה מאפשר לילד לא להינתק מהמשפחה הרחבה שלו, להרגיש שהוא שייך למשפחה, המשפחה לא מוותרת עליו. אז הפגיעה בילד היא יותר קטנה מהבחינה הזאת. מצד שני, לפעמים המשפחות, קרובי המשפחה, לפעמים יש להם כוחות, ולפעמים קשה להם, הם נמצאים באיזשהו קונפליקט בין ההורה של הילד לבין הילד, ולא תמיד זה אותם צרכים, אז זה סידורים יותר מורכבים.
ומשפחה שקולטת ילד לאומנה, מקבלת, מה היא מקבלת?
היא מקבלת מהמדינה עזרה, קודם כל חוק האומנה שיצא ב-2016, הכיר במחויבות של המדינה כלפי ילדים כאלה שיוצאים מהבית ולא יכולים לגדול בבית הוריהם, ולכן כל סידור כזה הוא סידור, לפני זה לא היה מוכר כאומנה, כל סידור של ילד מחוץ לבית, הוא לא באימוץ, הוא לא בפנימיה, הוא יוכר כאומנה. המדינה נותנת דמי החזקה שהם לא מספיקים, וצריך כל הזמן עובדים על האפשרות באמת להגדיל אותם. היא נותנת תוכנית טיפול, אם זה טיפול פסיכולוגי, אם זה שיעורי עזר, ילדים ששנים לא היו פנויים ללמידה, אם זה עזרות מסביב למשפחה ולילדים, וזה תלוי תקציבים של משרד הרווחה, ביכולת באמת לתת, באמת שמשפחות זקוקות להרבה עזרה, כדי להיות, להתמודד עם המשימה הזאת של גידול ילד באומנה.
וואו. באמת עולם ומלוא, זה נשמע לי כל דבר כזה תיק כל כך משמעותי. כמי שנגעה גם בצד של קביעות, שזה התחום של אימוץ, וגם בצד של זמניות מלווה, שזה אומנה, איך את רואה את ההשפעה של כל אחד מהסידורים על חיי הילד?
אני חושבת שמה שלמדתי ככה בצניעות, שאין אמת אחת, אין סידור אחד שזה הסידור הנכון. יש ילדים שנכון להם, בטח ילדים קטנים יותר, נכון להם ללכת לאימוץ, לזכות בקביעות, בהורים, אבל הרבה פעמים זה גורר ניתוק מהמשפחה, מההורים, ולפעמים שאתה לא מכיר ואתה לא יודע, הפנטזיות בחור השחור הזה, הם מפה ועד הודעה חדשה, בהרגשה שאולי אתה דואג להורים שלך שהולידו אותך, אולי הם כן יכלו ועשו טעות ולקחו להם. אז אתה לא מכיר, בעוד שילד באומנה, הוא פוגש את ההורים שלו, הוא מתוודא על האי יכולת שלהם ולמה שהם כן יכולים לתת לו. אנחנו בשירות האומנה פיתחנו תוכנית, שהיא נקראת תוכנית מימד לטיפול דיאדי, בילד שמסודר באומנה עם הוריו ביולוגים, לא עם משפחת האומנה, באמת לעשות את הפגישה גם שהקשר יהיה יותר משמעותי וגם שזה הזדמנות לילד בנוכחות איש מקצוע לשאול את ההורים שלו למה יצאתי מהבית? למה לא יכולתם לגדל אותי? גם להורים להתמודד עם הכעס לפעמים, עם האכזבה וזה מאפשר באמת לילד גם להרוויח את מה שהורים יכולים לתת כי פרידה מהורים היא קשה, היא קשה חברתית, היא קשה בתפיסה, ילדים לוקחים את זה על עצמם, משהו אולי אני לא הייתי בסדר, אם לא הייתי בכיין מדי, אם לא הייתי מתנגד מדי, אז הם היו מגדלים אותי, וכך הוא מכיר אותם, הוא יכול לדבר על הדברים, זה מאפשר הרבה יותר שיח, אני חושבת בסידורים שבאומנה, אנחנו לומדים יותר ויותר לדבר עם הילדים, לדבר את הדברים, ולא להשאיר אותם ככה הרפל הזה שלא יודעים, גם דברים קשים אפשר לתווך לילדים. אבל יש ילדים שהמפגשים האלה פעם בשבוע עם ההורים, והפרידה מההורים כל פעם, השנה. גומרת אותם, מפרקת אותם, ויש הורים, ילדים שזה נותן להם מזה. כוח. אז אני חושבת שאם היינו יכולים בעולם אופטימלי, שבאמת לגזור את החליפה המתאימה לפי צרכי הילד. היום, ההחלטות הן לפי מצב ההורים, לפי החלטות של בית משפט, לפעמים מעורבת עובדת סוציאלית כזאת או אחרת, אז לא כל השיקולים, וגם באמת כמו שאמרתי, הזמן, גם לזמן יש מחיר, אבל כי בזמן של תהליכי אימוץ, יש איזושהי מלחמה על הילד, שזה טוב לילד לדעת שנאבקים עליו, אבל זה גם כאילו שם אותו בתוך החזית, כל הזמן,
בעל כורחו גם.
וגם עם קונפליקט נאמנות גדול מאוד בין ההורים המאמצים להורים הביולוגיים. באומנה, לפעמים הורים מקבלים את זה, הם לא יכולים לגדל, והם נותנים את ברכת הדרך, והם מאפשרים, הם יודעים שהם ימשיכו להיות, לא לוקחים להם אותו, לא מוחקים אותו מהתעודת זהות שלהם, ואז הם יכולים לאפשר לו ליהנות מהסידור, וגם לא להילחם כל כך. ואז הילד יכול קצת להירגע.
והתקופת אומנה לא מוגבלת בזמן.
היא מוגדרת כמוגבלת, היא לא מוגבלת. בתכלס יש ילדים שיוצאים לאומנה בגיל צעיר עד גיל 18. היום אנחנו עובדים על זה שאומנה לא תיגמר בגיל 18, אלא אפילו תהיה עד גיל 21, אולי 23, יהיה תיקון בחקיקה. כי אנחנו חושבים שזה מוקדם מדי בגיל 18 לעזוב את האומנה. אבל היא נזקקת לאיזה בחינה מחודשת. יש חשיבה להכיר גם בסידורי אומנה, אחרי פרק זמן מסוים, כסידור יותר קבוע. לא לעשות את הוועדות פעם בשנה, אלא להרחיב את הזמנים, להכיר בזה שאוקיי, זה מה שההורים יכולים. הם יכולים לתת את הביקורים, הם יכולים להיות, הם לא מסוגלים לגדל את הילד, ואז זה סידור יותר קבוע, מוגדר, אבל זה משהו ששואפים אליו, הוא עדיין לא קיים.
הורים מאמצים מקבלים גם איזשהו ליווי או תמיכה מהמדינה, או שברגע שמתבצע האימוץ באופן סופי, אז ככה הם הולכים לדרכם עם הילד ומגדלים אותו כמו הורים ביולוגיים?
הם מקבלים סוג של ליווי, מקבלים גם יש פסיכולוגים שמתמחים בנושא של אימוץ, ושזה מסובסד הטיפול, או ניתן לפעמים על ידי עובדות המשרד שראו את לאימוץ, אבל הפחות. ההגדרה היא שבעצם הילד הוא ילד שלהם לכל דבר, mm-hmm. כמו הילדים האחרים שלהם, אם יש איזה צורך מיוחד, בריאותי או התפתחותי, אז הם יקבלו איזושהי עזרה, אבל שוב פעם, זה נגזר מתקציבים, הם היו צריכים לקבל, כי ילדים מתחילים באיזושהי נקודה של מינוס, והם צריכים תגבור בכל התחומים, והמשפחות האלה צריכות. אני יודעת שקשר שלי עם משפחות מאמצות לאורך השנים, אני כבר 10 שנים לא עובדת ביותר, 13 שנה לא עובדת בשירות למען הילד, עדיין יש משפחות שפונות אליי, רק לאחרונה פנה אליי אבא שהבן שלו בא לפתוח את תיק האימוץ, ובעקבות זה היחסים, זה פגע מאוד ביחסים שלו עם הבן, או משפחה שהבת רוצה להתחתן והיא צריכה תעודת לידה, ולמי פונים? אז הם פונים אליי, יש לי כל הזמן קשר עם משפחות, אבל זה קשר שנוצר ככה במהלך השנים אישי, כן.
כן.
אישי
כן.
מקצועי, אבל כן.
אבל אני מניחה גם שהורה שצריך הדרכה, כאילו יכול לקבל אותה גם במסגרות אחרות, ייעוץ הורים בבית ספר, בקופת חולים, אני מניחה, אז...
הוא יכול לקבל במסגרות אחרות, כמו כל הורה שזקוק
כן,
לעזרה.
זה לא משהו יהודי כן. לא
אבל יש משהו שצריך ניסיון בלהבין את המיוחדות הזאת בקשר של אימוץ, מה הילד מביא איתו, מה המשפחה מאמצת, נזכור שהרבה מהמשפחות המאמצות זה משפחות שעברו טיפולי פוריות, שלקח להם זמן עד שהם הגיעו, עד שהם ויתרו על הילד שלהם, שיוולד להם. הם באות כבר עם איזה שהם משקעים שבטוח משפיעים גם על הגידול של הילד.
מעניין. ונעמי, עכשיו את ככה ממש לקראת סיום של התפקידים העשירים שמילאת בשירות המדינה. יש איזה סיפור, איזה ילד, איזה משפחה שככה נכנסו לך ללב במיוחד, ומה למדת מהמקרה שלהם?
חשבתי על זה לקראת הפגישה שלנו. אני חושבת שקודם כל כל הילדים הם צרובים בי בנשמה, אני ממש זוכרת סיפורים שאני לפעמים נדאמת כמה אני זוכרת, וכל הילדים לימדו אותי המון על כוחות, על תקווה, גם בתקופות שאני הייתי, בתקופות חלשות בחיים שלי, הייתי מסתכלת על הילדים, אני זוכרת פעם פרידה מבן זוג, וככה משבר מאוד גדול, והסתכלתי על הילדים, ילד שנפרד מהוריו, ועבר למשפחה אחרת, ומתמסר לקשר החדש, להשתייכות החדשה, ואמרתי, כאילו, באיזה זכות את בכלל נשברת, תראי איזה כוחות, איזה תקווה. אז אני חושבת שכל הילדים, אני הולכת מאוד עם הכוחות שלהם דווקא, ועם היכולות, וכמה ילדים מצליחים לקחת ההזדמנות הזאת, ולצמוח איתה קדימה. אבל כשאני חושבת על מקרים, שככה עלו לי, זה כמה מקרים, גם באומנה וגם באימוץ, שהורים אומנים ומאמצים, הצליחו לא לראות בהורים של הילד מתחרים ואויבים, אפילו לפעמים הייתי אומרת, אלא שותפים. שני מקרים שחשבתי עליהם של ילדים שבית משפט החליט שהם צריכים לחזור להורים שלהם. וההורים האומנים הרגישו, בהתחלה זה היה משבר מאוד גדול וכאב, אבל הם הבינו שהם יכולים לתת את הכוח למשפחה של הילד, להפוך להיות מעין משפחה מורחבת
דודים, כן.
של הילד, זה ממש משפחה אחת, ממש אמרה לאמא, אנחנו פה, אנחנו כמו סבא וסבתא, פעם בשבוע נוציא את הילדה מהגן, ניקח אותה, והם עד היום עומדים בזה, הילדה כבר בת 10-11, הם באמת הפכו להיות המשפחה התמיכה, גם באמא וגם בילדה, גם המשפחה הראשונה שחשבתי עליה, משפחה שהאמא האומנת היא אחות, וכשהאם הביולוגית הייתה צריכה ללדת והסתבך משהו בלידה של ילד נוסף שלה, היא עזרה לה, היא עזרה לה בבית חולים, היא הייתה ממש מתגייסים, והילד זוכה בדיוק למרפא במקום קונפליקט הנאמנות הזה שחותך אותו וחוצה אותו, הוא זוכה לראות אותם ביחד, כולם רוצים את טובתו, כולם מתגייסים למענו. הלוואי והיינו מצליחים יותר ויותר לעזור למשפחות אומנה, באמת לעשות את הסוויץ' הזה ולהיות משפחה רחבה למשפחה של ההורים של הילד והילד.
זה מדהים. שככה אנשים כאילו...
רואים נטו את טובת הילד מול העיניים.
והם רואים את זה לא כתפקיד, אלא כשליחות. וכשבאמת רואים משהו כשליחות, ממשיכים איתו for life.
נכון, אבל זה מחייב באמת שיהיו עובדים סוציאליים שיוכלו לעזור להם. קודם כל, לאבד את הכאב, את הפגיעה, את זה ילד שגידלת, אתה לא מוכן לוותר עליו. ולדעת שאתה לא מוותר עליו, אבל אתה משנה תפקיד. ובשביל זה באמת צריך שעובדים סוציאליים יהיו שם ויוכלו לעזור להם.
נעמי, אני אשמח שנדבר קצת על השפעה ופרידה. כשאת מביטה אחורה על השנים כמנהלת וכמובילה בתחום, מה בעינייך ההישג או התרומה הכי משמעותיים שלך בתחום?
אני חושבת שבצניעות אני אומרת, אני חושבת שהיו לי הרבה הישגים. אני חושבת שיחד עם צוותים, אף פעם לא לבד, אבל יכולתי גם לתת איזה שהם מענים יצירתיים, למצוא פתרונות. לאוכלוסיות שונות בתוך העולם הזה של האימוץ והאומנה. אני באימוץ עשיתי איזה מיזם שקראנו לו, זה התחיל משבוע אימוץ וזה הפך להיות חודש אימוץ, של חודש שנושא האימוץ להציף אותו למעלה, לעשות פעם בשבוע הרצאה, מה שנקרא לקהל הרחב, להפגיש עם עולם האימוץ, להפגיש עם מומצים, עם מאמצים, וזה היה לזה המון המון הענות וצורך של הציבור.
מה המטרה בעצם להעלות את המודעות?
שאנשים יכירו את האופציה של אימוץ, שיכירו את ההצלחות שבאימוץ, את היכולות ואת המורכבות, את האתגרים, אבל שזה ידובר. כל נושא שהוא פחות מדובר, הוא פחות זוכה להצלחה, אני חושבת. אז, ושאנשים לא יפחדו ויבואו להיות מאמצים ולהיות אומנים. זה היה פרויקט שאני ככה מאוד גאה בו. בתחום של האומנה, היה לי חשוב להוציא, הייתי אחראית על תחום ההשמות, היה לי חשוב להוציא את הילדים מהניירות שכל הזמן כתוב עליהם, האבחון הפסיכולוגי והאבחון הזה, ושמי שצריך למצוא להם משפחה, ירגיש את הילד עצמו, כמו שאנחנו מתארים את הבן של השכנים, ולא דווקא כאיש מקצוע, והקמתי פורום כזה של רכזי השמות מכל הארגונים, שדנים אחת לשלושה שבועות על ילדים שצריך למצוא להם משפחה, הזום אפשר לנו את זה, שעולה עובדת האישית של הילד, ומספרת עליו איך הוא הולך לישון, ואיך הוא קם בבוקר, ומה הוא אוהב, ומה הוא עושה לה שהיא אוהבת אותו, וזה מקל על רכזת השמה למצוא משפחה אומנת. אז זה ככה היה משהו שקידם השמות, ועוד תחום אחד שאני ככה לאחרונה התעסקתי בו, כל התחום של מתבגרים ובוגרים, גם להציע הצעה לתיקון החוק, להגדיל את גיל האומנה מעל גיל 18, וגם לגבי בוגרי אומנה, מתבגרי אומנה, שמתגייסים לצבא, הם מוכרים כולם כחיילים בודדים. וזה היה תהליך מאוד ארוך וקשה, שדרש בוגרים לספר את הסיפור שלהם, ולפעמים הם לא רצו להגיד שהם לא בקשר עם ההורים שלהם, וזה העמיד אותם במצבים מאוד קשים, יחד עם רמ"ד בודדים בצבא, ועם נציגה של המשרד בנושא צבא וחברה, בנינו תהליך מאוד מקוצר, שבעצם מי שנותן את חוות הדעת המקצועית, זה במסמך קצר יחסית ללשכת הגיוס, זה מפקחת האומנה, וזה חסך גם זמן, קיצר מאוד את התהליכים, וחסך מהמתבגרים שמתגייסים את החשיפה הזאת, שהם צריכים לספר לכל מיני אנשים שהם לא מכירים, ולהתחבט מה הם אומרים ומה הם לא אומרים, אז זה עשה שינוי, שהייתי עמומה אפילו לראות כמה, כשאתה מוצא את הדבר הנכון, כמה בקלות פתאום אתה מוצא איזה סידור ש... בכל לשכות הגיוס ככה אימצו את הנוהל הזה והוא עובד נפלא.
לפעמים זה באמת משהו פשוט, וגם מישהו שמתחיל פרק כל כך משמעותי בחיים רוצה להתחיל חלק, אז זה נשמע מהמם. אני תוהה, וגם ביני לבין עצמי, ואני אשמח לשמוע את מירי, מירי, גם לך היה איזו תקופה בחיים שחשבת שאת ילדה מאומצת?
וואו, תמיד קראתי על זה בספרים, אבל לא. האמת שאני לא חוויתי את זה.
עכשיו אמא שלי תשמע, אבל נראה לי להרבה ילדים עובר כאילו בראש, אולי אני מאומץ, כאילו.
זה משהו שהוא עובר הרבה.
זה טבעי.
בעבר גם פחות דיברו על אימוץ.
זה היה בספרים מאוד.
פחות סיפרו לילדים שהם מאומצים, ובאמת היו ילדים שלא סמכו, שלא אומרים להם, אבל אולי זה קיים. היום, בגלל שהנושא הרבה יותר מדובר, הורים לומדים, אנחנו מלמדים אותם, מגיל מאוד צעיר לדבר עם הילד על האימוץ. ילדים יודעים שהם מאומצים עוד לפני שהם מבינים מה זה אומר בכלל, ולאט לאט הם לומדים יותר ויותר. אז זה נושא שהוא מדובר, הוא גם בכל הסדרות, בכל הסרטים המצוירים, הוא קיים, אני חושבת שזה פחות אולי היום, החוויה הזאת, אבל תמיד שאתה מרגיש שההורים שלך לא אוהבים אותך, זאת אומרת, אז אולי זה בגלל שאני מאומץ.
כן, וגם היום יש סלבים שכאילו מדברים את זה כל הזמן, אז
הנושא הוא מדובר, אני סיפרתי לכם, בת שלי היא מאומצת, זה נושא שאני זוכרת באחד מימי המשפחה, הלכתי איתה לגן, היא הייתה בת 5, ועשינו שיחה יחד עם כל ילדי הגן על האימוץ, סיפרנו להם איך נסעתי ואימצתי אותם, ומה זה ככה, אימוץ זה בעצם חיבוק, וחילקנו להם אחר כך שוקולדים, וזה היה משהו מאוד מרגש, וגם בשבילה, גם בשבילי, להביא מהידע המקצועי שלי לעולם האישי שלי, אבל זה נושא שהוא מדובר, ואפשר לדבר אותו היום, לא פעם אחת להגיד לילד שהוא מאומץ, אלא לדבר כל פעם שעולה משהו, להזכיר חוויה. הבת שלי הומצאה מקזחסטן, נושא של קזחסטן היה שייכות, היא הכירה את הדגל מגיל מאוד צעיר, אולימפיאדה שבמדינת ישראל לא היו כמעט מדליות זהב, קזחסטן היו לנו תמיד, היא הייתה מתקשרת, אומרת לי, אמא, יש מדליית זהב לקזחסטן. אז ככה שזה
איזושהי שייכות נוספת.
כן, שורשים, זה דבר חשוב.
מעניין. אז אנחנו כבר ככה ממש לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך נעמי על החיים שאחרי העשייה המשמעותית והענפה שלך, שבאמת נגעה בכל כך הרבה עולמות, אז אחרי שנים כל כך משמעותיות ועמוסות רגשית, מה החלומות או השאיפות שלך לפרק הבא?
אני ממש התחלתי אותו, אז אני, קודם כל הרצון שלי, לתת לעצמי את הזמן, רגע, לא, אני לא שייכת ללוחות זמנים, אני לא שייכת לזמנים של
חלום,
מישהו
אני
אחר.
להגיד.
אני כאילו לא למהר למלא את זה בתוכן, אלא ההפך, לתת לזה רגע לשקוע, להרגיש בבטן מה בא לי לעשות, ואז לעשות. נושא שככה, עוד בתור ילדה, היה לי חלום להיות סופרת, עם הרבה פנטזיות. בשנים האחרונות זה דווקא הפך יותר לעולם של קולנוע. אני חושבת שבעבודה שלי הייתי שותפה לסרטים בלי סוף.
וואו, ממש.
וזה נושא שככה אני חושבת עליו, אולי ללמוד תסריטאות ולהתעסק בזה, אבל אני לא ממהרת. אני מרגישה שאני רוצה רגע לשקוע, אני בטוח לי שאני מרגישה צעירה, מרגישה יכולה עוד לעשות עבודה משמעותית, אני אעשה או אתנדב, אבל רגע להרגיש מה נכון לי.
וואי, שיהיה המון בהצלחה. אז נשמע לי פרק קסום להתחיל.
תודה רבה. זה באמת ככה ההזדמנות שהזמנתם אותי להסתכל אחורנית, ככה בדלת שאני קדימה לעולם אחר, זה הזדמנות מקסימה, ואני גם שמחה, תמיד מרגישה את הרצון הזה להיות שגרירה של העשייה במשרד הרווחה של אומנה, אימוץ, טיפול בילדים, אז ככה באמת אני מודה לכם על ההזדמנות הזאת.
תודה נעמי, שמחנו ממש להכיר אותך, הייתה שיחה מרגשת ומלאה בתוכן שאני חושבת שלא הרבה אנשים מכירים, אז שמחנו גם להנגיש ולידע.
ואני כל כך שמחה בשבילך שאת יוצאת לדרך חדשה, אבל אני חושבת שהמשרד צריך חיזוקים עכשיו, ואני בטוחה שיש אנשים מעולים שעשו את העבודה מעולה, אבל אני חושבת שכל אחד שהולך, זה קשה.
זה בטוח okay. שזה קשה, אבל לכולנו יש מחליפים. Okay. גם צריך להכיר בזה, ולתת לקוחות חדשים, ולהוביל לכיוונים okay. גם חדשים.
כן.
תודה רבה.
תודה, ואם אני רוצה לסכם דבר אחד שלקחנו, אני באופן אישי לקחתי את העניין של כאימא לילדים, לקחתי את הכוחות מהילדים. אני מקווה שאני אצליח ליישם את זה. תודה.
תודה רבה.
אני רוצה אולי להגיד עוד מילה, אני חושבת שמה שאני כמאמצת וכמי שעסקה בתחום הזה, מבינה שמשפחה זה לא מובן מאליו.
להגיד תודה.
וכל הזמן צריך לעבוד בזה ולהגיד תודה.
תודה רבה.
תודה.